ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סוטה דף מם וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל בשורה שלישית בשורות הרחבות מתחת לפירוש רש"י, אפשר גם לספור 20 שורות מלמטה. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו עול שער עבודות בפרה, פרה דומה, בעגלה, דיון בשיטת רב יהודה מרב דפרה נפסלת על ידי הנחה גרידה של אגודה של סכים על גבה. הגמרא, גופה, אמר רב יהודה מרב. אנחנו מצטטים דבר שעסקנו בה בשיעור הקודם. הניח עליה עודה של סכין, עודה זה אגודה, חבילה של סכין, אם הניח על הפרה, פרה אדומה, פסולה. זה פוסיל את הפרה אדומה. ובעגלה, כשמדובר באותו פעולה לגבי עגלה רופא, אם הניחו על גבי העגלה, העגל שמיועד להיות לעגלה רופא, עד שתמשוך. היא אינה נפסלת על ידי הנחה גרידה, אלא עד שהיא תמשוך, תלך עם ה... אגודה עם העודה של סכים על גבה. מטבעי, תשימו לב, אנחנו מתחילים פה קושיה ארוכה, וכך מסומן אצלנו בגמרות המסומנות, זה קושיה שממשיך בערך 7 שורות. מטבעי, זה לגבי פרה, עול. הפסוק אומר אשר לא עליה עול, אין לי אלא עול, שזה פוסיל. שער עבודות מניין שפוסלים פרה אדומה אמרת קל וחומר, ומה עגלה שאין מום פוסל בה, שער עבודות פוסלות בה, כך למדנו בשיעור הקודם שמום לא פוסל בעגלה ערופה, אבל שער עבודות כן פוסלות, כי כתוב אצל עגלה ערופה אשר לא עובד בה כלום, שום עבודה. פרה שעוד יותר חמור, שמום פוסל בה, הוא יותר חמור, יותר רגיש לפסול, דהיינו על ידי מום, אינו דין ששאר עבודות פוסלים בה. ואם נפשך לומר, אם תרצה לתת תשובה או מענה או לדחות מה שאמרנו, אז גם לזה יש תשובה. נאמר כאן אצל פרה עול, ונאמר להלן בעגל עול. מה להלן אצל עגל שער עבודות פוסלות בה, אף כאן בפרה שער עבודות פוסלות. אנחנו נסתכל ברש"י, נאמר כאן, רש"י תופס כידוע בדפים האחרונים שני תורים, אז זה בתור השני, נאמר כאן וכולי, והי עול יתרה הוא, תהה בכלל שער עבודות הוא. אז אם כתוב בעגל עול, זה מילה מיותרת, אז ניתן לדרוש, ועשינו כאן גזרה שווה. ומה התוצאה? שגם בפרה אדומה שער עבודות פוסלות. עכשיו יש קטע בסוגריים, ואחרי הסוגריים הגמרא ממשיכה ואומרת, וממקום שבאת מה להלן גבי עגל, שאנחנו לומדים מעגל מפרה לעגל, אז אומר הגמרא ממקום שבאת מה להלן בעגל שער עבודות עד שתמשוך, אף כאן בפרה עד שתמשוך. אמרנו שלמדנו עניין פרה מעגל, אז אם כן, כמו שבעגל העגל לא נפסלה עד שהיא תמשוך, גם אצל פרה, אז זה קשה על רב שפוסל בהנחה גרידה של העודה של סכין. דילגנו על קטע בסוגריים, אנחנו נחזור כעת לזה, וגם נציין שכתבנו בשוליים אצל הכוכבית סוגריים לשם דילוג, מה שעשינו. ואחריהם נמצא עיקר הקושה על רב יהודה, אמר רב. בתוך הסוגריים הגמרא מבארת מהי ואם נפשך לומר, דהיינו מה היה חסר בלימוד של הקל וחומר. כי רצינו לומר דרך קל וחומר שבאצל הפרה שער עבודות יפסלו. נכון, אמרנו בסופו של דבר ידי גזירה שווה, אבל היה קל וחומר שהתחיל מעגלה, וראינו עגל לא נפסלה על ידי מום, אבל שאר עבודות פוסלות. פרה שמום כן פוסל בה, אז ודאי ששאר עבודות יפסלו, ומשהו חלש בדבר הזה. וכאן בתוך הסוגריים, מהי אם נפשך לומר, מה היה לך להגיד, לתרץ או לדחות את הקל וחומר הזה. וחיתה מה איקה למפרח, יש מה לפרוח את הקל וחומר ככה, מה לעגלה, למה בעגלה אנחנו מוכנים להגיד ששאר עבודות פוסלות בה, שכן שנים פוסלות בה. עגל, כמו שלמדנו בעבר, זה דווקא עגל שהוא תוך שנתו, תוך שנה, הוא לא עבר גיל שנה. לכן, מאחר שיש הקפדה על גיל, לכן שאר עבודות פוסלות רק בה. אי נמי עוד בסיס להחליש את הקל וחומר, קודשים יוכיחו שלא נפסלו משום עבודה, שמום פוסל בהם. בזה זה דומה לפרה, שאמרנו שיש חומרה אצל פרה שמום פוסל בה בניגוד לעגל. תשמעו, גם אצל קורבנות מום פוסל, ואין עבודה פוסלת בהן. ובכל זאת, אם יש בהמה שחרשו איתה, זה לא פוסל אותה מלהיות קורבן. אז מה אנחנו רואים? זה שמום פוסל, זה לא אומר לנו אוטומט שעבודות יפסלו. אז איך בכל זאת נגיע למסקנה כזאת שבפרה שאר עבודות פוסלות? נאמר כאן עול אצל פרה, ונאמר להלן אצל עגל עול. מה להלן שאר עבודות בעגל שאר עבודות פוסלות? אף כאן שאר עבודות. אז בפרה שאר עבודות פוסלות. ואנחנו נמשיך עוד פעם, וכאן אנחנו מגיעים לעיקר הקושיה. וממקום שבאת, אנחנו באנו מעגל כדי ללמד על פרה, מה להלן אצל עגל ושפוסלות אצל שאר עבודות, אבל מה עד שתמשוך ולא בהנחה גרידה, אף כאן בפרה עד שתמשוך. אנחנו לגבי פרה שלמדנו מעגל אינו נפסל, אז אנחנו רוצים לומר שאצל פרה לא תיפסל עד שתמשוך, וזה קושיית רב שהוא פסל בהנחת עודה גרידה. אז אנחנו ממשיכים. תנאי היא, הדיון פה הוא מחלוקת תנאים. אמרתי הדיון, נבהיר את זה בהמשך הגמרא. דאיקא דמייתי לה שאר עבודות בפרה מעגלה, ואז זה לא כמו רב יהודה מרב, זה רק עד שתמשוך. איקא דמייתי לה מגוף הדפרה. יש גישה אחרת שלומדת מה פוסל לגבי עבודה בפרה לא מעגל אלא מגופה של פרה, ואז יהיה פסול גם בלי שתמשוך, כמו שרב יהודה מרב. דתניא, כאן מבין בויתה גבי פרה עול, כי הפסוק אומר אשר לא עלה עליה עול, אז אין נהיה לה עול. שאר עבודות מנהים, תמוד לומר אשר לא עלה עליה עול מכל מקום. אז אנחנו מרבים שאר עבודות. רש"י כותב, תמוד לומר שלא עלה עליה עול מכל מקום. דריש לה בלא עול. הפסוק ניתן לדרשה בלי המילה עול. מדלא כתיב אשר לא עלה עול עליה. איפה ממוקם המילה עול? אחר כך. אז אפשר לדרוש אשר לא עלה עליה, כאילו, מכל מקום. ותו הדר כתיב עול לדרשה כדי דרשינה ויעזיר, כמו שאנחנו נראה עכשיו. אז אנחנו חוזרים לגמרא. השאלה נשאלה, אם אתה מרבה גם שעה עבודות אצל פרה, אז למה הפסוק מזכיר העול? אני קורא עוד פעם, אם כן, מה תלמוד לומר עול? תשובה, עול פוסל בין בשעת עבודה בין שלא בשעת עבודה. שעה עבודות אין פוסלות אלא בשעת עבודה. עכשיו אנחנו, כדי להבין את זה, נחזור לרש"י. אם כן וכולי, שלא בשעת עבודה. לגבי העול, אנחנו אומרים זה פוסל גם שלא בשעת עבודה, ואפילו הניחו עליה להקל מסע מידו ולא למשוך אלא בשעת עבודה. אלא בשעת עבודה זה לגבי שעה עבודות, כלומר שעבודה זו לצורך היא, אבל אקראי בעלמה. והנה אנחנו מגיעים לעיקר, שניח שק עליה ולא להוליכו אלא איקרי ואותיו לא פסלה. זה מה שיש לומר לגבי שאר עבודות. לדעתי יש להשלים דברי רש"י. נכון שהנחה גרידה בצורה אקראית של של הסכין, העודה של הסכין לא יפסול בפרה, אבל אם הוא הניח את הסכין על הפרה כדי להוליכם, הפרה נפסלת גם בלי או גם לפני שהיא תמשוך, דהיינו בהנחה גרידה הפרה נפסלה, וזה תואם לדברי רב יהודה אמר רב. אנחנו חוזרים לגמרא. הגמרא שואלת לגבי הלימוד שלמדנו עכשיו, אולי אפשר לנקוט כיוון אחר. ואימה אשר לא עלה עליה כלל עול פרט. וכידוע יש חוקים בדרשות הפסוקים, ואם נאמץ את מה שאנחנו מציעים עכשיו, מה יוצא? כלל ופרט. אין בכלל אלא מה שבפרט. עול אין מידי אחינה לא. אז איך הגענו למסקנה שגם דברים נוספים על עול גם כן פוסלים? הגמרא עונה, המילה אשר, אשר לא עלה עליה ריבוי הוא. זה מאפשר לרבות גם דברים מעבר לעול. ותניה נמי גבי עגלה, אותו סגנון מופיע אצל העגלה הרופא, כי היא גבנה, כמו שאמרנו עכשיו בפרה. עול, המילה עול מופיע אצל העגל. אין לי אלא עול, שאר עבודות מניין, תמוד לא אומר אשר לא עובד בה מכל מקום. אם כן, מה תמוד לא אומר עול? אז למה התורה מזכירה עול? התשובה, עול פוסל בין בשעת עבודה בין שלא בשעת עבודה. שעה עבודות אין פוסלות אלא בשעת עבודה, בדיוק מה שראינו אצל הפרה. הגמרא שואלת גם כמו ששאלנו מקודם לגבי הפרה, כאן שואלים לגבי העגל. ואם אשר לא עובד בה כלל עול פרט, כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט עול אין מידי אחינה לא, תשובה אשר ריבויה הוא. אמר רבי אבו, באי מיני מרבי יוחנן, משיכת עול בכמה. רבי אבו מספר שאני שאלתי מרבי יוחנן, נכון אמרנו שאצל העגל היא אינה נפסלה על ידי הנחה גרידה אלא עד שתמשוך, אז אבל כמה? אמר לי כמלוא עול. כמו מידת העול עצמו, אם היא הולכת עם העול על גבה, היא נפסלת. היא באה להול. אתה אמרת כמידת העול, לאורכו, האורך של העול, או לרוחבו, הרוחב של העול, שני מידות שונות. אמר להו, ההוא מרבנן ורבי יעקב שמי, רבי יעקב נתן מענה, ודידי מפרשה לה מיני, מפרשה לי מיני רבי יוחנן, רבי יוחנן עצמו הסביר לי, משיכת עול לרוחבו תפח. שואלת אומר, אבל אם התפח, למה אתה מוסיף את המילה לרוחבו? אם השיעור הליכה הוא שיעור תפח, אז זהו, זה מספיק, תגיד, משיכת עול תפח. כמה שמזה שיש תוספת בדבריו של רבי יוחנן, המילה לרוחבו, הדבר הבא הוא מה שהוא משמיע לנו. שיעור דעול תפח אבי. השיעור של עול, שאתה קונה עול, הרוחב שלו הוא תפח. למאי נפקא מינה, מה זה משנה לנו למעשה? תשובה, למקח וממכר. אם אתה קונה עול, ואתה מוצא שהוא פחות מתפח ברוחב, אתה יכול לטעון, הנה, זה לא עול תקני, זה לא מה שהזמנתי. אמר רבי יוחנן בן שאול, מפני מה אמרה תורה, הביא עגלה בנחל. אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא דבר, העגל בת שנתה, שלא עשה פירות, הוא לא הוליד, ויערוף במקום שאין עושה פירות. אותו נחל איתן, זה מקום שלא פורה, הוא לא עושה פירות, לא מגדים שם שום דבר. ויחפר על מי שלא הניחו לעשות פירות. מהי פירות? הזכרנו פה פירות לגבי בני אדם. מה הכוונה? היא למה פירייה וריבייה, שכן אדם נרצח ולא הניח אותו לפרות ולרבות. אלא מעט הזקן והשריס, אנשים שכבר לא מולידים. החינמי, זה לא אלפינן, אם כל המטרה הוא לחפר על מניעת עשיית פירות ופריה ורבייה, הזקן או שריס שהוא לא בא הולדה, הם אינם בתמונה. האם כך? ואם נמצא אדם זקן שנרצח, מה? לא עושים עגלה ערופה? זה לא נכון. אלא, מה פירוש פירות? מצוות. אדם שנרצח, אז מנו ממנו את האפשרות להמשיך לקיים מצוות. הפירות של אדם הם המצוות. ולכן, עושים את העגלה ערופה בנחל איתן, מקום שלא מגדלת פירות, מקום מתאים לזה שאדם נרצח ונמנע בכך מעשיית פירות. דהיינו, מצוות. ומורידין אותה אל נחל איתן. איתן כמשמעו, קשה. תנו רבנן, מניין לאיתן שהוא קשה. המשנה יצא מהנחה שזה ברור שאיתן הוא פירוש הדבר קשה, אבל אנחנו רוצים לדעת מאיפה הגענו לזה. שנאמר, אנחנו ממשיכים לעמוד ב'. הפסוק אומר, איתן מושבך ושים בסלע קיניך. אז מה רואים מפה? שאיתן וסלע הם הוקשים, הקש, הם מושבים זה לזה, דהיינו, כמו שסלע הוא קשה, גם איתן הוא קשה. ואומר שימו הרים את ריב השם ואיתנים מוסדי ארץ. רשי אומר מוסדי ארץ הם הרים, וכל הר של אבנים הוא. ממשיך הגמרא, אחרים אומרים מניין לאיתן שהוא ישן, ולא והכוונה לגבי נחל איתן זה קרקע ישן, ולא שהובה אדמה או קרקע מחדש. שנאמר, הפסוק אומר גוי איתן הוא, גוי מעולם הוא, כלומר ישן. ועורפין אותה בקופיץ מאחוריה. מהי טעמה? תשובה, גמר עריפה עריפה, יש גזירה שווה מחטאת העוף. ושמה בחטאת העוף, העוף, זה קורבן שמביאים בבית המקדש, כתוב ממול עורפו. ומקומה אסור מלזרוע מלבד. תנו רבנן, אשר לא יעבד בו ולא יזרע. זה אצל העגלה עורפה לגבי המקום. מקום כזה שלא יעבה ולא יזרע, מה המשמעות המילולי של הדברים האלו? לשעבר, שעבר, עד עכשיו לא עבדו שם את האדמה, דברי רבי יושיע. רבי יונתן אומר להבא, שגם לעתיד לא יעבדו שם את האדמה. רבא אמר, להבא דקולי אמה לא פליגי, לגבי להבא עבודה שם, אין מחלוק, דכתיב לא יזרגע. זה ברור שמדובר על עתיד, כי פליגי לשעבר, מה שכתוב אשר לא יעבד, מה המשמעות? האם זה כולל גם לשעבר לא עבדו שם או לא? רבי יושיע שמרבה גם לשעבר סבר מכתיב ולא יעבוד, אשר לא יעבד כתיב. אז אם היה כתוב ולא יעבוד או אולי ולא יעבד, אז היה משמע עתיד, אבל זה לא מה שכתוב. כתוב אשר לא יעבד. רבי יונתן שהוא לא מרבה את העבר מכתיב אשר לא נעבד, לא כתוב אשר לא נעברים, היה כתוב אשר לא נעבר, אז אני מבין מקום שלא עבדו שם את האדמה בכלל. רבי יושיע שהוא שומע את הטענה של רבי יונתן, אז איך בכל זאת רבי יושיע מגיע למקום שגם בעבר לא עבדו אותה? אשר לשעבר משמע, בפסוק כתוב אשר לא יעבד, זה משמע לפי רבי יושיע גם את העבר. רבי יונתן אשר ריבוי הוא בא לרבות שאר עבודות, אבל לא לאסור את של העבר, ומותר לסרוק שם פשטן ולקיר שם אבנים. כך המשנה אמרה לגבי הנחל איתן, תנו רבנן אשר לא יעבד בו ולא יזרע, זה מה שכתוב בפסוק, אין לי אלא זריעה, שעה עבודות מנהיית, אמור לומר אשר לא יעבד בו מכל מקום, גם לרבות שעה עבודות. אם כן, מה אתה אמור לומר ולא יזרע, אז למה התורה מפרטת דווקא זריעה? לומר לך מה הזריעה מיוחדת שהיא בגופה של קרקע, אף כל שהיא בגופה של קרקע, עבודות כאלו הם הנושא של הפסוק של העגלה העופה יצא, אבל לא לכלול סריקת פשטן וניקור אבנים שאינן בגופה של קרקע. עבודות כאלו אינם פוסלות את המקום להיות הנחל איתן, ואם אשר לא יעבד בו כלל ולא יזרע פרט, כלל ופעלינו וכמה שבפרט זריעה אין מידי הכינה לו, הגמונה אשר ריבוי הוא במילה הזאת גם מרבה שאר עבודות, אבל בתנאי שהם עבודות שהם בגופה של קרקע. זקני העיר רוחצים ידיהם וכו', תנו רבנן בכל זקני העיר, האי הקובעים אל החלל ירחצו את ידיהם על העגלה הערופה בנחל, שאין תמוד לומר הערופה. מה תמוד לומר הערופה? לא היינו צריכים לראות בפסוק העגלה הערופה, זה כבר אנחנו יודעים. אז מה זה מלמד? על מקום עריפתה של עגלה, שמה רוחצים את ידיהם. ואמרו, בפסוק כתוב ויענו ואמרו, בפסוק זין שם בדברים פרק חף א', ידינו לא שפכו את הדם הזה ואיננו לא ראו. וכי על הגמרא שואלת, וכי על ליבנו עלתה שבדין שופכים דמים? אלא אז מה אותם זקנים מכריזים? ודאי שהם לא אומרים אנחנו לא רצחנו, כי לא היה עולה על הדעת שהם הרוצחים. אז מה העומק של החזה שלהם? אלא לא בא לידינו אותו נרצח, הוא לא הגיע אלינו, הוא נמצא נהרג בעם הדרך. והחכמים הזקנים של העיר הקובה אומרים, הוא זה ששוכב שם מת, הוא לא בא לידינו ופתנו בלו מזונו ונתנו לו ללכת בלי לצייד אותו עם מזון. ולא ראינו, הפסוק כתוב ואיננו לא ראו, ולא ראינו תנחנו בלו לוויה, שנתנו לו ללכת לבד, זה לא קרה. אם 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 היה כזה דבר שהיינו נותנים לו ללכת בלי מזון בלי לבריא, אז באמת היינו אשמים, כי מה הסיפור? הוא הלך בלי מזון, הוא היה נורא רעב, הוא ראה בן אדם עובר בדרך, ניסה לגנוב ממנו, לחטוף את המזון שאצלו בתנועה הגנה עצמי, אותו שהיה לו מזון רצח את זה שניסה להתקיף אותו. אז זה מה שיכול להיות מאוד קרה, אבל אנחנו לא שותפים לזה, כי כפי שהם מכריזים, הזקנים מכריזים, הוא לא בא לידינו ונתנו לו ללכת בלי מזון. כל מי שהוא עובר דרכים ועובר אלינו, אנחנו בודקים אם הוא צריך מזון, אנחנו מציידים אותו עם מזון או מלווים אותו. תניה, היה רבי מאיר אומר קופין ללוויה, ללוות אדם בדרך. טוב, השאלה עד כמה, וזה הגמרא תטפל בזה בהמשך, אבל הרעיון ללוות, רבי מאיר אומר קופין על כך ששכר לוויה אין לה שיעור, שנאמר, וכאן הגמרא מביאה סיפור מספר שופטים בתנ"ך פרק א', אנחנו מביאים כאן פסוק חף ד', זה בזמן כיבוש הארץ, אחרי שיהושע נכנס עם עם ישראל לארץ כנען. אז כאן הסיפור מתרחש, והיו השומרים איש יוצא מן העיר, והיו מולו, הראינו נא את מבוא העיר, ועשינו עמך חסד, וכתיב, ויראם את מבוא העיר. ומה החסד עשו עמו? אותם שומרים שהיו מטעם בני ישראל, מה עשו איתו, ש... הוא עזר להם, שכל אותה עיר הגו לפי חרב, ואותו האיש ומשפחתו שלחו. וילך האיש ארץ החיתים, זה המשך הפסוק עם אותו אדם, אותו מקומי שיצא מן העיר, הוא הלך ארץ החיתים ויבן עיר ויקרא שמה לוז, איש מה עד היום הזה. תניה, וכאן תיאור על המקום, אותו מקום, היא לוז שצובין בתחילת, תחילת שזה תוספת לציצית, חוט תחילת, היא לוז שבאה סנחרב ולא בלבלה, נבוכדנצר ולא החריבה, ואף מלאך המוות אין לו רשות לעבוד, לעבור בה. אלא אז מה קורה אם אדם מגיע לסופו ומלאך המוות לא נוגע בו, אלא זקנים שבא בלוז בזמן שדעתן קצה להם, כאילו נמאס להם מהחיים, פעל חיו מספיק, יוצאים חוץ לחומה והן מתים. אז חוץ לחומה, אז מלאך המוות יכול לקחת נשמתם. ולא דברים קל וחומר, מה כנעני זה שלא דיבר בפיו אלא ולא הלך ברגליו? אותו שיצא מן עיר שאמרנו מקודם, הוא הראה להם את מבוא העיר. מה הוא עשה? הוא עשה כמעט כלום, רק הראה להם מבוא העיר. הוא לא דיבר, הוא לא הלך, גרם הצלה לא לזור עד סוף כל הדורות. מי שעשה לוויה ברגליו על אחת כמה וכמה, אז במה הראה להם? אתה אומר שהוא לא דיבר, אז באיך הוא הראה להם? חזקי אמר, בפיו הקם להם. אז איזה תנועה עם הפה, וזה הצפיע על מבוא העיר, שאז יכלו לכבוש את המקום. רבי יוחנן אמר, באצבעו הראה להם. תני קבעתי לרבי יוחנן, בשביל כשכנעני זה, אותו מקומי, הראה באצבעו, גרם הצלה לו זו עד סוף כל הדורות. ויש פה סימון שאנחנו בשוליים, תחת הכותרת מבנה, כתבנו, הפס הכפול הם מימרות של רבי יהושע בן לוי בנושא לוויה. אמר רבי יהושע בן לוי, המהלך בדרך ואין לו לוויה, יעסוק בתורה, שנאמר לגבי תורה כתוב, כי לוויית חן הם לראשך ורקים לגרגורתך. ואמר רבי יהושע בן לוי, בשביל ארבעה פסיעות שליווה פרעה לאברהם, שנאמר, ויצב עליו פרעה אנשים, והמשך הפסוק, וישחו אותו ואת אשתו ואת כל אשר לו. אז פרעה ליווה את אברהם, נשתבג בבניו, זו המצרים בהמשך, בעתיד, 400 שנה, שנאמר, ועבדו ועינו אותם 400 שנה. אז רואים, המילה 4 מופיע עוד פעם. אמר יהודה מרב, כל המלווה את חברו 4 אמות בעיר אינו ניזוק. כלומר, זה שיוצא לדרך, הוא לא ינזק. בזכות זה שליוו אותו אפילו 400. אבינה אלווה לרב הבר יצחק 400 בעיר, מטה על ידי עזקה ועיצל, והגיע על ידו מצב של, של נזק או סכנה, אבל הוא ניצל. כתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא המשך, אנחנו ממשיכים בנושא לוויה, שיעורים שונים בכמה בית ללוות, והמעוניינים שאנחנו נראה בהמשך הם שני מעשים של ליווי. הגמרא, פנו רבנן הרב ותלמיד עד עיבורה של עיר. מה זה עיבורה של עיר? רש"י מסביר שורה רביעית מלמעלה, שהוא יוצא ממנה והוא בבית החיצון שבתוך 70 אמה ושיריים לבתי העיר. אז יש ערים שהבתים מרוכזים בהם, ויש בית אחד, נקרא לזה בית, לאו דווקא אחד, אבל בתים שבולטים, שכאילו מרוחקים טיפה משאר הבתים בשיעור 70 אמה ושיריים. אז זה מה שכאן הגמרא אומרת, שהרב ילווה את תלמידו שהוא עומד להמשיך בדרך, רב מלמד ומלווה מלווה את התלמיד עד אותו בית שטיפה מרוחק מן העיר. חבר לחבר עד תחום שבת, זאת אומרת 2,000 אמה מחוץ לעיר. תלמיד לרב אין לו שיעור. וכמה? זאת אומרת, אין לו שיעור, אבל ברצינות, עד כמה? אמר רב ששת, עד פרסה. כאילו לגבי שאר הדוגמאות, זה כאילו אין לו שיעור. אבל בפועל, התלמיד מלווה את רבו עד פרסה, זה 4 מיל, כמו 4 קילומטר. ולא אמרן אלא רבו שאינו מובהק, אבל רבו מובהק 3 פרסאות. רב קנה אלווה לרב סימי בראשי מפום נער, זה שם מקום, עד בית צינית דבבל. נתייחס לזה כשם מקום, אבל ראשי מוסיף מקום הוא ובו דקלים הרבה כמו ציני על הברזל. ציני זה מילה שקשור לדקלים כמו שמופיע במסכת סוכה. אז אנחנו לומדים כעת על כך שרב ליווה רב סימי, כי מה תוהתם? כי כשהגיעו לאותו מקום בית צינית את בבל, אמר להם רב קנה שאל את רב סימי, ודאי, אני אומר שאל זה בטון שאלה, ודאי דאמריתו הני צינית את בבל משני אדם הראשון איתנו? האם זה באמת כך אמרת שהדקלים כאן הם מהשנים של אדם הראשון? אז זה מה שהוא שאל. המלא, אז הוא ענה, עד קרטן מילטה, בשאלה שלך אתה מזכיר מילטה דאמר רבי יוסי בר חנינה, מה הדכתיב? בארץ לא עבר בה איש ולא ישב אדם שם. הפסוק הזה מתפקש עברה, וכי מאחר שלא עבר, הפסוק אומר בארץ שלא עבר בה איש, האדם לא אפילו עבר שם, היכן ישב. אז מה, אז זה נראה מיותר לציין שלא ישב אדם שם, כבר אמרת שאף אחד לא עבר שם. אז מה פשר הפסוק הזה? אמר אלא, ארץ שגזר עליה אדם הראשון ליישוב נתיישבה, ארץ שלא גזר עליה אדם הראשון לא נתיישבה. רש"י כותב לא נתיישב, והיינו לא ישב אדם שם, לא גזר אדם הראשון יישוב שם, והיינו דאמרין שיתנו משני אדם הראשון. זה קיים משנים של אדם הראשון. מה עומד מאחורי הביטוי הזה? שגזר עליו אדם הראשון יישוב דקלים ולא יישוב אחר. ואנחנו חוזרים לגמרא. רב מרדכי אלווה לרב אשי מהגרוניה, סליחה, מהגרוניה ועד בי קיפי. רב מודחי ליווה את רב אשי מהמקום שנקרא הגרוניה עד בי כיפי, והמילה עד בי דורש, שם אחר על אותו מקום. אמר רבי יוחנן, משום רבי מאיר, כל שאינו מלווה הוא מתלווה כאילו שופך דמים. שמלא ליוו אנשי יריחו לאלישע, אלישע הנביא הוא כזה ביקר, הוא הגיע ליריחו והוא פתר להם בעיה שלהם שהיה אצל אנשי יריחו, מים מרורים, והוא המתיק להם את המים ופתר להם את הבעיה של חוסר מי שתייה. ואלישע הנביא, שהוא יצא, הוא יצא משם לבד, ובדרך ביציאה מיריחו הוא פגש קבוצה של אנשים, אולי נקרא אנשים רעים, ובסופו של דבר אלישע גרם להריגתם, למותם. וכאן הגמרא מתייחסת לסיפור הזה. אז אומר הגמרא שאם האנשי יריחו היו מלווים את אלישע, אז כל הסיפור שהתרחש אחר כך לא היה. לא, אז אני קורא עוד פעם, שלמלא ליוו אנשי יריחו לאלישע, לא גירה דובים לתינוקות שנאמר. וכאן הגמרא מביא את הפסוק, ואז אנחנו, מי שלא מכיר מה זה הדובים ומה זה התינוקות, אנחנו נבין כאן על פי המשך הגמרא. אנחנו כתבנו בשוליים, אגב, תחת הכותרת נשא אלישע ואנשי יריחו, וגם כתבנו מומלץ ללמוד מלאכים בתנך, ספר מלאכים ב' פרק ב' פסוקים תדבב עד חפה. אז שמה כתוב את הדבר הבא, שנאמר ויעל משם בית אל, והוא עלה בדרך, ונערים קטנים יצאו מן העיר והתקלסו בו ויאמרו לו עלי קרח, עלי קרח. זה הפסוק, והם הפנו את דיבתם, את דבריהם לנביא, לאלישע. מה פשר, מה עומד מאחורי המילים האלו? אמרו לו אותם, מה שהתורה, התנך מתאר על הנערים האלו, מה הם אמרו? אמרו לו, עלי שיקרחת עלינו את המקום. רש"י כותב שיקרחת עלינו את המקום, שכשהיו המים הרעים, כפי שאמרנו מקודם, שיכול סבל מבעיה של מי שתייה, הייתה פרנסתנו להביא מים ולמכור. אנחנו מכלנו מים, כמו שאנחנו מקרים היום מים מינרליים בבקבוקים. אני לא בטוח שזה היה מים מינרליים, אבל היה מים מתוקים שהצליח, היה להם שוק שציפה למרקולתם, דהיינו אותם, אותם מים מתוקים. עכשיו אתה בא, אתה פתרת להם את הבעיה, לאלישע באופן ניסי פתר להם את בעיית מי השתייה, ואז הלך להם את הפרנסה. אז זה שמה, שהם אמורים משון קרח, עלי קרח, אתה חיסלת את הפרנסה שלנו. בפסוק כתוב, הוא היה עלה בדרך, הוא נערים קטנים. זה סתירה במונחים, נער זה מבוגר יותר מקטן, אז מהי נערים קטנים? אז כדי לתת מענה לשאלה הזאת, אנחנו נראה שיטה, שתי תשובות. אחד, אמר רב אלעזר, שמנוערים מן המצוות, קטנים שהיו מקטני אמנה. אז בפועל אנחנו מדברים על אנשים מבוגרים, לאו דווקא קטנים, לא ילדים, לא נערים. התיאור הזה, נערים קטנים, זה תיאור מורכבת, שמנוערים מן המצוות, כאילו לנער את הבגד, הם, אין להם מצוות, וקטנים שהיו מקטני אלמנה. ורש"י כותב, מקטני אלמנה שהיו דואגים, שפסקה פרנסתם בשביל שנתרפו המים. זה קטנים, אדם שהוא בעל אמונה, הוא לא דואג מכך, הוא סומך על הקדוש ברוך הוא שיספק לו פרנסה חלופי. תנה, עוד גישה לנערים קטנים, נערים היו, הם היו באמת אנשים צעירים ובזבזו עצמם כקטנים. מתקיף לרב יוסף, למה אתם נותנים פירוש כזה ששמענו על עכשיו? ודילמה מה שכתוב נערים, ודילמה השם מקומן, מי לא כתיב? יש פסוק פסוק אחר לגמרי שאומר וארם יצאו גדודים וישבו מארץ ישראל נערה קטנה. ואותו שאלה לגבי הפסוק הזה, וכשלן נערה וקטנה זה סתירה, ואמר רבי בדעת קטנה, מי נשבטה שם? קטנה דמין נעורן. אז רואים שהמילה נערה זה כמו שאומרים הבן אדם שהוא ירושלמי או הוא צפתי, אז נערה אומר שהוא מאותו מקום. אז גם אצל אלישע בפסוק שדיבר על נערים קטנים, אולי מדובר על אנשים ממקום ששמו נעורן. הגמר עונה לא, אצל אלישע אי אפשר להגיד הפירוש הזה, התם לא מפרש מקומה בפסוק שהבאנו עכשיו ממלאכים פרק ב' פסוק ה', פרק ה' פסוק ב', לא מוזכר שם המקום, שם מקום אחר. הכה מפורש מקומן, פה אצל אישה כתוב יריחו. אז לכן נערים קטנים, המילה נערים חייב פירוש אחר, כמו שאנחנו השמענו מקודם. אצל אלישה כתוב ויפן אחריו ויראם ויקללם בשם השם. שואלת הגמרא, מה ראה? בפסוק כתוב שאלישה הוא הסתובב והוא ראה וקילל, אז מה הוא ראה? אז כתשובה לשאלה הזאת יש כמה פירושים, ואנחנו הבלטנו אותם על ידי משולשים, וכך כתבנו גם בשוליים ארבע פירושים ויראם ויראם בפסוק שהציטטנו. אז התשובה הראשונה, אמר רב, ראה ממש, כלומר הסתכל. מה זה אומר? מה זה משנה שהוא הסתכל? כי דתניא, רב שמעון אומר, כל מקום שנתנו חכמים עיניהם, או מיטה או עוני. כמובן אלישע ספג אלבונות והוא הסתכל עליהם, אבל התוצאה של ההסתכלות שלו עליהם זה כמו שראינו כאן, או מיטה או עוני, ובמקרה שלהם הם מתו. ושמואל אמר, ראה שכולן נתעברה בהן אימן ביום הכיפורים. כידוע, קיום יחסים בין זוג אסור ביום כיפור, והם הם נתעברו דווקא ביום הכיפורים. רבי יצחק נפח אמר, בלורית ראה להן כאם מוראים. בלורית זה סגנון תספורת שמאפיין עובדי עבוד הזרה. הם מגלחים את השיער מקדימה ומשאירים את השיער מאחורה, וכך הם היו, וזה מה שאלישע ראה. רבי יוחנן אמר, ראה שלא הייתה בהן לכלוכית של מצווה. אגב, זה תואם לדרשה שראינו מכל אחד מהפירושים של נערה קטנה או נערים קטנים מנוערים מן המצוות. הגמרא שואלת, בסדר, אז להם היה חסר מצוות ודילמה בזרעיו נהבר אבלה, בהריגתם אז הם לא יולידו ילדים, אולי בצאצאים שהם יהיו מצוות. אמר רב אלעזר, לא, מה שנאמר כאן שהוא ראה שלא הייתה בהם לכלוכית של מצווה, זה לא רק הם, לא בם ולא בזרם עד סוף כל הדורות. ראינו גם בעניין משה רבנו דבר דומה, ואנחנו מציינים את זה בשוליים בספר שמות פרק ב' פסוק י' ב' ורשי שם. הפסוק אומר כאן אצל אלישע ואותם שבאו לקלל אותו, ותצנה שתיים דובים מן היער ותבכנה מהם 42 ילדים. אנחנו ממשיכים לדף מם זיין. רב ושמואל הם מתייחסים למאורע. אחד אמר נס ואחד אמר נס בתוך נס. מה די אמר נס? יער הבד. באותו מקום כבר היה יער טבעי, לא קשור לשום נס. דובים לא הבו. הופעת הדובים זה היה הנס, אותם דובים שהרגו אותם 42 ילדים. מן די אמר נס בתוך נס? לא יער הווה ולא דובים הווה. אז מה התוצאה? יצירת יער ואחר כך הדובים. שואלת רמה, למה צריכים את שניהם ולהווה דובים? למה שלא ייווצר דובים ולא להווה יער? מי צריך את היער? תשובה, דבעייתי, הם פוחדים. רשי כותב, דבעייתי הדובים להתגרות בהם, הם לא יתקפו אם אין יער, כשאין מקום קרוב להם לנוס ולהתחבות, וכשהם קובעים ליער יוצאים בהבטחה בביטחה. אמר, ממשיך הגמרא, אמר רבי חנינה, בשביל 42 קורבנות שהקריב בלק מלך מואב הובקעו מישראל 42 ילדים. כאן זה מספר כנגד מספר. שואלת הגמרא, אני לא מרחיד כאן על המקרה של בלק, אבל בזמן שישראל היו במדבר, אנחנו מכירים פרשת בלק והנביא של האומות בלעם שהוא העסיק, ותוך כדי ההתקשרות בין בלק ובלעם היה הקרבת קורבנות מצד בלק, שהוא התכוון לפגוע בעם ישראל דרך הקרבת הקורבנות וכללת בלעם. אז בשביל אותם קורבנות שהוא הקריב, עם ישראל ספקו עבידה של 42 אנשים. הגמרא שואלת, כאן תשימו לב, קושיה ארוכה. אמרנו כאן שבלק, איך אומרים, זכה או היה תוצאה מהקורבנות, כמו שאנחנו אמרנו. על זה אנחנו שואלים, ואיני ואמר רב ידם הרב, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות, ואף הפי שלא לשמה. שמתוך שלא לשמע בא לשמע שבשכר 42 קורבנות שהקריב בלק מלך מואב זכה ויצתה ממנו רות, היא הייתה כידוע מואבית מצאצאיו, והיא יצאה ממנו, שיצאה ממנו שלמה, שכתוב בי אלף עולות יעלה שלמה. אז הנה זה מין מידה כנגד מידה, הוא הקריב קורבנות והוא זכה שיצא ממנו דרך רות שלמה המלך, שהיה מצאצאי רות. הוא בנה בית המקדש ששם הקריבו אלפי קורבנות. ואמר רבי יוסי בן חוני, רות ביתו של עגלון בנו של בלק הייתה. אז רואים שהיא הייתה צאצאה מבלק. אז זה התוצאה של הקורבנות שהקריב בלק. מה עוד פעם? הקורבנות ששלמה היה אחראי עליהם בבניין בית המקדש על ידו. אז מה אתה אמרת מקודם שבגלל הקורבנות מתו 42 ילדים? הגמרא עונה, נגיד ככה, גם וגם. תאוותו, כלומר של בלק, הרצון של בלק, לא היה בניין בית המקדש. תאוותו מיה לכללה הווה. וזה גם, זה בא לידי ביטוי על כך שעם ישראל הפסידו 42 אלו בזמן אלישע. ויאמרו אנשי העיר אל אלישע, הנה נע מושב טוב כאשר אדוני רואה וכו'. שורת רמה. וזה אגב, זה פסוק מספר מלאכים, ושם בפסוק חפתת כתוב, אני קורא עוד פעם, וכי מאחר דמים רעים וארץ משקלת, אלא מה טובתה? איך הם יכולים לתאר את המקום שלהם, העיר הטוב, בזמן שהמים רעים ואנשים מתים שם? אמר רבי חנין, חיין מקום על יושביו. תגידו מה שתגידו, אבל אנשים שנמצאים במקום מסוים, גם אם הוא רע, נראה להם טוב. אמר רב יוחנן, שלושה חיינות הן. חיין מקום על יושביו, כמו שתיארנו עכשיו. חיין אישה על בעלה. חיין מקח על מקחו. חבר שלך רכש ספה בצבע שלך זה מגיל, אבל הוא קנה אותו, זה מצא חיין בעיניו. אז זה חיין מקח על מקחו. רש"י כותב, חיין האישה תמיד על בעלה, אפילו היא מכוערת, נושאת חן בעיניו. תנו רבנן, שלושה חלאים חלה אלישע. חלאים כלומר חולי, הוא חלה שלוש פעמים, אחד שגירה דובים בתינוקות, ואחד שדחפו לגחזי בשתי ידיים, ואחד שמת בו, היה החולי האחרון שממנו הוא מת. אנחנו נמתין כעת להמשך הגמרא כדי להרחיב על מה שנאמר עכשיו לגבי גחזי, ובעזרת השם בשיעור הבא אנחנו ניגע בנקודות האלו. עד כאן שיעורנו להיום.